שלום לרב צפניה דרורי, רבה של קריית שמונה וראש ישיבת ההסדר קריית שמונה.
כן.
מה שלומך?
ברוך השם, אני בסדר.
למרות שבימים אלה קצת המצב של ישיבות הסדר לא בכי טוב.
כן, מצב כואב. לפי דעתי הייתה כאן טעות גדולה בכל שיקול הדעת.
טעות של?
טעות של שר הביטחון, שהרי שר הביטחון שלנו, אם תזכור היטב, בשעתו הוא נמנע מלעשות שלום עם ערפאת, רק בגלל זה שערפאת לא הסכים לחתום שיהיה לנו זכות על הר הבית, כמה סנטימטרים מתחת לרגליים של, שלהם שהם דורסים שם. אז זהו, הוא התעקש. זאת אומרת, יש לנו שר ביטחון שרגיש למשמעות של אדמת ארץ ישראל, לשייכותנו אליה, לזכותנו אליה. והוא חושב, בדיוק כמו שחושב הרב מלמד, שיש לנו זכות. אנחנו יושבים כאן בזכות, ואסור להוריד אותנו מן האדמה הזאת, כי אנחנו יושבים כאן בצדק ובמשפט. והנה עכשיו. על מה הם מתווכחים? על מה הוויכוח? בגלל שהרב מלמד, כשבחורים שלו או בחורים אחרים שמים שלט שהם לא רוצים לפנות מתיישבים, אז על זה הוא אומר שזה בסדר, הם מגלים את אמונתם, את שיחותם לארץ ישראל, על זה הוא רוצה לזרוק אותם.
תאר לעצמך, ופה יש, אני דווקא בצד שהולך עם שר הביטחון, למען גילוי נאות. ואני באמת רוצה להבין דווקא את הצד שלך, כראש ישיבה הסדר בקריית שמונה. יש תמיד, בכל מוסד, יש נהלים ויש מי שמכריע ומחליט. צבא, בית חולים, ישיבת הסדר, תאר לעצמך. שיהיו לך קבוצת בחורי ישיבת הסדר שיקבלו מרות מהרב אלישיב. מה היית עושה?
עוד פעם, קודם כל, הדברים הם לא בדרך זו שאתה אומר. אני לא חושב שהרב מלמד נותן הוראות לתלמידים שלו לעשות כך או לעשות אחרת. זה לא מדויק. במיוחד לגבי כלל ישיבות ההסדר, ודאי שזה לא כך. אנחנו לא נותנים להם הוראות. לעשות משהו נגד המדינה או נגד בניגוד לפקודות הצבא, בשום אופן זה לא קיים, ואני יודע שגם שר הביטחון יודע את זה. אנחנו בשום אופן לא עושים דבר כזה, ואנחנו יודעים שפקודה היא פקודה, ואסור להפר את המשטר הצבאי. אבל כאן לא מדובר על זה.
אלא?
כאן מדובר על בחורים שכואב להם. למה קוראים להם לעשות את תפקידים כאלה שהם מרגישים ש... זה בניגוד למצפונם.
בסדר, כואב לכם, אז שיכאב לכם.
זה הכל, זה הכל.
אבל כואב לכם, אבל אתם לא יכולים לסרב.
אף אחד לא מדובר על סירוב, לא היה. לא מדובר במקרה שלנו על סירוב.
לא, אבל יש, אבל חייל, לפי דעתך חייל...
שיחה רגע אחד. הרי כאן תולים דבר שלא היה. איש לא סירב, לא דובר על סירוב פקודה. דובר על דברים שהם לא קשרים כל כך, או לא מקובלים, נגיד יותר מזה. שחיילים שמו שלט שאנחנו לא נפנה, אנחנו לא מפנים, או היחידה שלנו לא מפנה. זה ביטוי שהם לא רוצים לפנות. הרי זה דבר טבעי שהם לא ירצו לפנות.
לא, הם אמרו גוש שלשון.
המפקדים שלהם יודעים שהם לא רוצים לפנות. זה הכל דבר טבעי.
לא, הם לא אמרו לא רוצים. הם כתבו לא מפנים. הם כתבו גדוד שמשון, לא מפנים יהודים.
אבל הם לא באו וסירבו פקודה. כשאמרו גדוד שמשון לא מפנים.
לא, אבל כשאתה מרים שלט, עצם הרמת השלט זה סירוב פקודה.
הם היו בשטח בתפקיד. הרי הם היו שם בשטח בתפקיד, השתמשו איתם לצורך הבטחת כל הנושא. זה לא שהם לא היו, הם באו והיו. רק הם אומרים, אנחנו, אל תראו אותנו כמפנים, אנחנו מתנגדים לפינוי. כי אנחנו חושבים שפינוי כזה הוא בניגוד לזכויות האדם, בניגוד לזכויות של אדם להביע דעתו, לחיות בארץ ישראל מתוך אמונתו, אתם דורשים מאיתנו דברים שמנוגדים לאמונתנו.
אז אתה חושב שזה נכון?
למה אתם עושים לנו את זה?
אז אתה חושב שזה נכון?
זאת דעקה של נערים צעירים בני 18. מה אתה יכול לומר עליהם? אתה יכול להגיד, חבר'ה, זה לא ראוי שבצבא ישימו מודעות כאלה. זה לא ראוי שתכתבו שיחידה זו וזו לא מפנה. אפשר בהחלט להתעונן על זה. אבל לא לבוא ולראות אותם כסרבני פקודה, זה לא סרבני פקודה.
אוקיי, בוא נניח שזה לא סרבני פקודה, כי בפועל הם לא סרבו, אוקיי? הם רק הרימו שלט שהם עתידים לסרב, והביאו...
למה אתה מפרש את זה שם?
לא, שהם הביאו, בוא ניקח את הדברים...
מי אמר, אני ניגש לך, אתה מראי, הוא מדבר איתי מתוך שיקול דעת, אני מאוד מעריך את זה. הם לא הביאו סרבנות, הם הביאו התנגדות, וזה טבעי ביותר, ואף אחד לא חושב שחיילי צהל לא צריכים להביע התנגדות לדבר שהם חושבים אותו לצודק. זה חלק ממהות הצבא שלנו, שצבא חושב, שנערים חושבים, שנערים מאמינים. צריך, אם מישהו צריך למצוא כאן פתרונות, זה מי שרוצה לפקוד עליהם, לעשות את הדברים בניגוד למצמונם, איך הם יעשו את זה, ולא, זה לא יביא אותם לידי משבר אישי או את הצבא לידי משבר בתוך היחידות. אבל זה נושא שלא קשור לצעירים האלה שהביאו את דעתם, וזה ודאי ודאי לא קשור לרב מלמד, שהוא רק אומר, הם הביאו את אמונתם. הוא דיבר על דבר אחד בלבד, שהם הביאו את אמונתם. זה דבר
אז רגע,
נכון.
בעצם מה שאתה אומר כראש ישיבת הסדר, נניח אני לא יודע מה אתה סבור לגבי ההלכה, מה היא אומרת לגבי החזרת שטחים לארץ ישראל. אבל נניח שאתה כראש ישיבת הסדר, סבור שבחינה הלכתית אסור לפנות יהודים משטחה של ארץ ישראל. האם אתה כראש ישיבה דן עם התלמידים ואומר להם איך אתם אמורים להתנהג כאשר אתם בצבא חיילים תחת מרות של מפקד, איך אתם אמורים להתנהג כאשר אתם נפגשים עם ההלכה הזאת?
נכון.
אתם מדברים על זה? אתם דנים על זה?
אנחנו בהחלט מדברים
איתם. ומה אתה אומר לנו?
אנחנו מדברים איתם ומדריכים אותם איך לפעול, באופן כזה שלא יהיה סירוב פקודה.
איך? אז איך?
אני עושה את זה בצורה ראויה.
מעניין אותי לדעת, איך אתה מציע?
אני אומר לבחורים, תראו, מה שאתם מתנגדים, אסור שיתנגש עם המשמעת הצבאית. כי משמעת צבאית זה דבר חשוב ועקרוני. תמצאו את הדרך לשכנע, לעשות המעשים בצורה כזאת, שאתם לא תהיו מורבים בדבר הישיר הזה, הקשה. כי אתם מתנגדים, אבל את הפקודה הכללית אתם מבצעים. מה שאין כן, את הדברים האלה בפועל, אתם לא תגיעו אליהם. איך לא תגיעו? בדרך החוקית, בדרך החוקית בלבד.
אין דרך חוקית.
הרי לא מדבר איתי כמי שלא עבר כבר. אני עברתי את גוש כתיב גם, כן? ולא היה חייל אחד מכל החיילים שלי שסירב פקודה. איך הצבא נהג ואיך הם נהגו שנמנעו מכל הסיבוכים האלה? זה כבר היה מסודר, מוסדר. המדינה היא לא קשת לב, שאיננה מבינה שיש אנשים שלא יכולים לעשות משהו, נותנים להם תפקידים אחרים. זה ככה היה במסגרת של פינוי גוש קטיף, למרות שהוא היה בניגוד גמור למצפוני, ואני מתנגד אליו עקרונית, ואני מתנגד אליו גם ביטחונית. אני ידעתי את מה שיקרה אחר כך ברצועה הזאת כתוצאה מזה, ומה שיקרה בכל ארץ ישראל כתוצאה מזה. אבל אני לא, למרות שדעותיי הם כאלה, ואני לא התביישתי לומר אותם, אף חייל שלי לא הפר פקודה.
לא, אבל אתה אומר להם, אתה גם אומר להם שלא להפר.
תבין על כן.
רגע, אבל אתה גם מציין ומדגיש להם שיש חשיבות.
אני מסביר להם איך אדם צריך לדעת להילחם על דעותיו, גם אם הפקודות הן מנוגדות, על מנת שהוא לא יהיה, אם מצד אחד לא יפר פקודות.
אבל איך חייל יכול להילחם על דעותיו? איך? איך? זה, הוא חייל.
אבל
הוא לא אזרח.
אתה שואל שאלות טובות, ואנחנו עומדים בפני קשיים כאלה גדולים.
אז מה התשובה שאתה אומר לתלמידים?
התשובה שאני אומר לו, אתה תמצא את הדרך החוקית הראויה למצוא את הסידור הזה. עם המפקד שלך, עם המערכת שלך.
אתה צריך לדרך, אבל איך הוא מצא את החוקי? הוא צריך יועץ משפטי בשביל זה.
גמול, תשמע, אני מדבר איתך על קבוצות גדולות של חיילים שלי. אני לא
אבל אתם חייבים, אתה חייב כראש ישיבה לתת איזה משהו ברור.
בזמן הפינוי מגוש קטיף לא החזקתי חייל אחד בצבא. היו לי עשרות חיילים. אנחנו לא יצרנו בעיות, הדברים היו מותאמים בינינו לבין הקצינים, לבין המפקדים, הכל הסתדר. אפשר לחדר דברים, אנחנו צבא יהודי.
אבל רגע, אז אתה לא חושב, אתה מביל אותי למחשבה שבעצם יש פה איזה מין צבא בתוך צבא. תראה, אני דיברתי עם תושבת הר ברכה.
על מה אתה מדבר על צבא בתוך צבא?
רגע, אני רק רוצה להגיד לך...
יש לך מערכת יותר לויאלית ממסגרת ישיבות ההסדר בתוך הצבא? אני לא מבין על מה אתה מדבר.
לא, ברור.
יש מפקד אחד, מגד אחד, מפקד אחד, סמל אחד שיגיד לך, שהוא רואה שהבחורים האלה מתנהגים אחרת משאר החברים?
כן, אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה. קודם כל, משך הגיוס שלהם הוא שונה, אבל נעזוב את זה, לא רוצה להיכנס לזה. אני דיברתי עם תושבת הר ברכה, והיא אמרה לי בפירוש שהם עושים הבחנה כאשר באים בניש, בניש זה החיילים בני הישיבות, לבין חיילים שהם לא מבניש. מהבחינה הזאת שכאשר באים בניש אז הם לא זורקים אבנים ולא עושים בלגנים, רק כאשר באים חיילים שהם לא בניש. תראה, נוצרת אווירה, ופה צריך קצת...
רגע, סליחה.
מה?
אתה רוצה להגיד לי שבהתנחלויות לא נמצאים החיילים ששומרים על כל ההתנחלויות? אתה רוצה להגיד
שבחברון... לא, שהתושבים עושים הבחנה.
לא נמצאים הגדודים שלנו עכשיו בחברון?
רגע, אני רגע רוצה להגיד לך את התחושות שלי ותגיד לי, ותהיה כנה עם התחושות שלך.
דבר יותר מדויק, אני לא מבין את הדברים שלך.
אז אני אגיד לך, אני הבן שלי גם היה, הוא גם בצבא, כמה בנים שלי והם היו בקרבי והייתי בטקסי השבעה, ופתאום אני שומע שני קולות, אני נשבע ואני מצהיר, שזה איזה משהו סימבולי.
מה ההבדל בין אני נשבע ואני מצהיר, אולי אתה יכול להסביר לי.
מה?
מה ההבדל בין אני מצהיר לאני נשבע? כשאומר חייל חילוני...
לא, אבל לדתי יש הבדל. הדתי לא רוצה להישבע, רוצה להצהיר. אבל לא...
רק רגע, תמתין רגע. אדרבה, כאן אתה רואה את הדוגמה. זאת דוגמה קלאסית. כשבחור לא מאמין, אומר אני נשבע, הוא מתכוון להגיד אני מצהיר. כשבחור דתי אומר אני נשבע, אז הוא אומר אני נשבע בשם השם. ואסור לנו להישבע בשם השם.
אני מבין את זה.
לכן הבחורים הדתיים...
אני מבין את זה, אני מבין את האילוצים הדתיים.
אבל אין שום הבדל ביניהם.
לא, אין הבדל, אין הבדל מבחינת ההצהרה.
שניהם מתכוונים להצהרת נאמנות לעם ישראל, לצבא ישראל. שניהם מתכוונים בדיוק לאותו דבר.
כן, אבל תראה, אני רוצה רגע להסביר מה אני חושש מישיבות הסדר, ואני אסביר לך למה אני חושש. ישיבות הסדר לומדים בעצם... כמה יותר משנה במסגרת דתית את הנורמות ואת הערכים הדתיים. עכשיו, הנורמות והערכים הדתיים הם נורמות שמנוגדות לתפיסות ההומניות והשוויוניות. כי גוי זה משהו אחר, העם היהודי הוא העם הנבחר, אישה, היחס לאישה הוא קצת שונה מאשר התפיסה הנאורה, והיחס לגוי הוא שונה. כל התפיסות האלה, כאשר בא חייל, והוא בעצם לומד אותם, ומאמין בהם כדברים מקודשים, כדברי אלוהים חיים. כשהוא מגיע לצבא, שבעצם הנורמות שלו, לפחות אני מקווה כך, הם כן על בסיס נאור, שהוא מנוגד לתפיסות של אותה חייל, האם אתה לא חושב שיש פה איזה מתח יומיומי שייצור בעצם חיץ טבעי? ואתה מודה שזה טבעי, כי חייל דתי לא יכול להגיד אני נשבע, כי זה נשבע, אז אנחנו יוצרים לו חלופה. שהיא מבחינת ההצהרה אולי יש לה אותו משקל כמו שבוע, אבל זה יוצר חייץ, פתאום אתה שומע שני קולות. האם כל העסק הזה שיש ישיבת הסדר, מסלול מסוים דתי, עם נורמות דתיים, ארץ ישראל השלמה, פתאום בא לצבא ששם כל העסק הזה של ארץ ישראל השלמה הוא לא ערך דתי, הוא לא ערך מקודש, הוא רק משהו אנושי, ביטחוני כן, לא ביטחוני, השיקולים הם שונים. האם... איך מתמודדים עם זה? זה נראה לי?
אני גם ביותי בצבא וגם כשהחיילים שלי בצבא, אני לא רואה את ההפרש הזה. אני מרגיש שאנחנו עם אחד. ערכינו הם אותם ערכים. אני לא מבחין בכל מה שאתה אומר. אני, כמו שאמרתי לך מקודם לגבי ברק, כשהוא ניהל מדיניות, הוא לא היה מוכן לוותר בשום אופן על הר הבית. זה נובע מאותה שייכות בסיסית. שיש לי ולא לארץ ישראל.
אבל אין לו, אין לו את היחס לארץ ישראל השלמה כמו שלך יש.
יש לו יחס לארץ ישראל השלמה. אני לא חושב שזה לא יהיה נכון שאין לו יחס כזה. וכפי שאני מכיר אותו גם יותר מקרוב.
אבל לא, אני לא מדבר על ברק ספציפית, כי אני לא יודע את דעתו. אני מדבר על החילונים, החילונים לא סבורים.
רוב רובו של היישוב בארץ ישראל החילוני מרגיש הוא בא לארץ ישראל, וזה ביתנו, וכאן מקום התקווה של האומה היהודית. וכולנו באנו לכאן וכולנו יושבים כאן. אין הבדל בין מי שיושב ביפו, ברמה ולוד, לבין מי שיושב היום בפאתי שכם. כולם מרגישים את אותה הרגשה.
אבל זה לא, הנה, אני לא מרגיש כך, למשל.
זה יש לך בעיה, בגלל שאתה התרגלת.
אבל זה לא רק אני, יש ציבור...
אנא, אני מציע שתעשה סטטיסטיקה, תבדוק. רוב היהודים מרגישים בכל מקום בבית. זה ארצנו, זה ארץ ישראל. הם לא מתבשים לומר שהם חיים בארץ ישראל, וממשיכים את דוד המלך, ואת כל הדורות שהיו מקודם. הם חיים בארצם. אנחנו באנו לארצנו, והתקווה היא תקוותנו.
אבל אתה מצליח להבין...
כמה יהודים לפי דעתך לא יכולים להגיד שזאת היא תקווה בת שנות 2000? כמה יהודים נמנעים להגיד את זה?
אבל אתה מצליח להבין את הציבור החילוני, היהודי, האומני, שהוא בעצם מרגיש כאילו שאתם באופן טבעי מתנתקים מהתפיסות האומניות, ובאופן טבעי מתנתקים רגשית מהתפיסה החילונית. ואני אתן לך דוגמה. תן לך דוגמה, הרב רונצקי, הרב רונצקי, הרב רונצקי, שהוא...
רונצקי, כן.
איך?
הרב רונצקי.
הרב רונצקי, שהוא בא ופוסק שאסור לחלל שבת כדי להציל גוי, כי קדושת השבת גדולה מקדושת חיי הגוי. אני כחילוני מרגיש מזועזע ומרגיש שאתם, ככל שאתם מיישמים את הטקסט הדתי, אתם הולכים ומתרחקים מהערכים האומניים, וזה טבעי, כי הדת היהודית לא מבוססת על אומניות, היא מבוססת על העם היהודי, העם הנבחר, ואתם הולכים ומתרחקים רגשית ומנטלית מאותו ציבור אומני.
תרשה לי, אני חושב שנכנסת כאן לפרצה פתוחה. נסלח לי. ההלכה קודם כל קובעת שהולכים להציל גוי, כמו שהולכים להציל יהודי, גם בשבת, הולכים להציל אותם, זה הלכה מפורשת.
הרב רונצקי פסק שאם
אין... רגע, אני לא יודע מה שהרב רונצקי אמר. אני מדבר איתך קודם כל על הלכה. ההלכה היא זו. וזה ההלכה הכי אומנית שיש בעולם. ואנחנו רוצים שבעולם יהיה שלום, ויהודים יצילו גויים כמו שגויים צריכים להציל יהודים. אנחנו עסוקים בזה, זה התורה שלנו, ואנחנו אוהבים את כל האדם. בשליחותנו בעולם להיות עם יהודי זה לא כעם ש... שנהנה מן העמים, אלא כעם שנותן לעמים. זאת בחירתנו. נבחרנו להיות אברהם, ואברהם זה אב המון גויים.
אבל יהושע בא ונכנס לארץ, והציווי היה שלא תחיה כל נשמה.
ועם זאת, יהושע לא הורשע להיכנס לארץ ישראל, כל עוד שלא שלם אבון האמורי עד הנה. כל עוד שהיה להם את הזכויות שלהם, היה אסור לעם ישראל להיכנס לארץ ישראל, ולא זכו בארץ ישראל. וכשאברהם אבינו היה בארץ, למרות שהוא קיבל את ההבטחה לקבל את הארץ, הוא נזהר לא לגוע ברכושם של אחרים, ולא נתן לצונו ולרועב.
אז רגע, אז הדת...
לראות על שדות זרים.
הדת היהודית לא עושה הבחנה?
זה הדת היהודית, אני מדבר איתך על הדת היהודית.
אבל היא לא עושה הבחנה בין יהודי לגוי?
שאוסרת, סליחה, אני אומר לך עוד פעם. היא אוסרת, אברהם אוסר, קושר את כל ה... צון שלו מונע אותם מלאכול בשדות זרים.
כן, הוא גם גירש את הגר, אבל...
סליחה, כשהוא מגירש את הגר, קשה לו, והוא לא עושה את זה...
בסדר, קשה לו, אבל הוא מגרש. אולי גם לך כאדם דתי קשה לך לגרש ערבים, אבל אתה עושה את זה. אז בעצם זה שאדם מצטער, אוקיי, בצער רב אתה מפלה בין גוי ליהודי.
אני לא מפלה בין גוי ליהודי, סליחה.
הדת לא אומרת שיש הבדל בין גוי, אזרח גוי בישראל לבין יהודי בישראל?
לא. אין לנו הבדל בין גוי ליהודי. מבחינת היחס של האהבה צריכים לאהוב את כולם.
ובאיזה כן, מתי יש כן הבדל?
עכשיו, יש דברים מסוימים.
כגון?
ששם היהודי מצווה בדברים שהגויים לא מצווים. אנחנו מצווים לשמור שבת. גוי לא חייב לשמור שבת. אני לא אלך להכריח גוי לשמור שבת, ואני לא אתלונן עליו אפילו אם הוא מחלל שבת, כי כי תפקידו הוא לחיות כמו שהוא חי.
אבל מה, הרי גם יש נניח, אני יודע שיש איסור למכור בית.
זה משהו אחר לגמרי.
אני
אעביר את הדבר הזה. יש דין מיוחד, מותר למכור בית לגוי בכל מקום בעולם. בארץ ישראל, כשאתה מוכר בית לגוי, ואתה מפקיע אותו מרשות ישראל לגויים, אתה ממעט את יישוב ארץ ישראל על ידי יהודים.
אז מה תעשה כאשר תהיה בממשלה, הציבור הדתי, אז מה יעשו הערבים פה? איך הם יקנו דירות?
אנחנו נארגן להם את האפשרויות לגור במקומות שהם לא לוקחים מיהודי את רכושו ובונים עליו את ביתם, אלא שהם בונים את הבית שלהם ברשותם הם.
איך תעשה את זה טכנית? לא הבנתי. נניח, ערבי שגר בנצרת, רוצה, יש לו 10 ילדים ומתחתנים ורוצים לקנות בית. מה הם יעשו?
אני דואג לכך שיהיה להם בית, אני אעזור להם גם בכסף, כדי שיבנו ביתם ולא יישבו.
מה, בסחירות כאילו?
מה?
בסחירות?
למה לא? אני לא מדבר.
לא, אני שואל כדי להבין, אני לא שואל כתרוני.
לא, אני אתן לו לגור בבית שלו. איפה שיש לו אדמה שלו, שיבנה, שיעשה, אני לא נלחם בו שלא יבנה ביתו.
מה זה? אבל נצרת זה ארץ ישראל, לא כל כך הבנתי.
אתה לא הבינות אותי. כאן מדובר כשיהודי בנה בית, והבית נבנה על ידי יהודי, כשהוא מוכר אותו לנוכרי, הוא למעשה מנשל יהודי אחד מאותה נחלה, ושם במקומו גוי. אז זה מיעוט יישוב ארץ ישראל.
אבל השטחים של ארץ ישראל כאדמה הם של, כאילו של, של מדינת ישראל.
ואם זאת, כל גוי שיושב בארץ ישראל, אם הוא שומר על המצוות הבסיסיות,
שהם?
שלא רוצח ולא עושה, לא נועף, והוא חי באופן אנושי, כמו שאתה קורא לזה,
מה זה שבע מצוות בני נוח?
נכון, אז יש לו זכות לשבת בארץ ישראל.
וגם לרכוש בית.
ולרכוש בית במקום שהוא הולך לבנות אותו. אם הוא ירכוש בית מיהודי, זה כבר...
לא, אדמה, אדמה מארץ ישראל. נניח, בוא ניקח את...
אנחנו לא מונים משום ערבי לרכוש בית בארץ ישראל. באמת, אבל נדבר בעניין. ביום שאנחנו נהיה כאן במדינה האידיאלית, אתה שואל, אז אנחנו נצטרך להקפיד שמי שירכוש בית בארץ ישראל, הוא ירכוש בית בתנאי שהוא שומר את המצוות ההומניות של היהדות, הכוונה היא שבע מצוות בני נוח. אם הוא שומר את השבע מצוות בני נוח, הוא יוכל לקנות ולהבנות ולעשות. ואם לא, הוא יצטרך לגור במקום ששם מוכנים לא לשמור שבע מצוות בני נוח.
אז מה, תגרשו אותו?
אני לא יודע, תלוי איזה מצב, במצב האידיאלי, יגידו לכל גוי שלא מוכן לשמור את המצוות ההומניות שלו, ישמר את ישראל, נכון? אבל כשהוא יהיה מוכן לשמור, הוא יישאר בארץ ישראל איתנו. יש לנו מצווה להחיותו, יש לנו מצווה לטפל בו, לשמור עליו, לרפות אותו, יש מצוות שונות שאנחנו יכולים לעשות לו. אדרבה, הוא אדם, אנחנו צריכים לכבד אותו. אין דבר כזה שיש פגיעה הומנית יהודית בגויים. זה לא יכול לבוא בחשבון דבר כזה.
אז אני רוצה להחזיר אותך רגע לישיבת ההסדר, שזה הנושא שלשמו בנו. בעצם אתה אומר שישיבות הסדר... הם לא יוצרים חיץ בין בצבא. למרות שזה מסלול ייחודי אך ורק לדתי.
אני משוכנע בכך.
אתה משוכנע בכך, ולמרות שבעצם כל האווירה בישיבות ההסדר, כשהם לומדים את התלמוד, הם לומדים בעצם את כל ההבחנות בין גבר לאישה, ובין יהודי לאינו יהודי, שהיהודי הוא העם הנבחר.
מה ההבדל בין אברהם אבינו לשרה אמנו? יש לנו הבדל בין שרה לאברהם? אנחנו מתייחסים לשרה בפחות קדושה של אברהם אבינו?
כן, אני אגיד לך איך. היא שרה לא, היא פסולה לעדות, שרה היא לא יכולה להיות שופטת בית משפט העליון, ושרה היא חמת מלא צועה ופיה מלא דם, ושרה...
אני רואה שאתה עשיר בדעת, תרשה לי לסדר לך את הדברים. שרה, הגמרא אומרת ששרה הייתה עדיפה מאברהם אבינו בכוח הנבואה, אברהם היה תפל לשרה בנביאות. אז מבחינת גדולתה של שרה, שרה הייתה שיא הקדושה. ואף אחד לא ממעט בערכה. האימהות שלנו נמצאות באותה מדרגה של האבות, ללא שום הבדל ביניהם. אלא יש דברים אחרים שקשורים לפונקציות שראוי שאישה תמלא או שאיש ימלא. זה בשום אופן לא
אז אתה אומר שפונקציה של עדות או של שופטת, שרה אימנו לא יכולה ל...
תלוי איזה שופטת, יש שופטת שיכולה...
שופטת בית הדין הרבני?
סליחה רגע, תלוי איזה סוג של משפט. יש משפט שלא יכולה להיות, משפט שכן יכולה להיות.
אז רגע, אז הנה, הנורמות האלה...
נזכר לך למשל שדבורה הייתה שופטת את ישראל, נכון? אז מה אתה רואה? שיש משפט שאישה ניהלה. וזה מי ניהלה?
אבל בשורה התחתונה, אתה סבור היום שאישה... היא לא יכולה להיות דיינת בבית הדין הרבני, והיא לא יכולה להיות שופטת בבית משפט העליון, והיא לא יכולה להעיד עדות אפילו של נישואים של קידושין. אבל רגע, אנחנו מסכימים שיש נקודות מסוימות.
אני לא יודע אם היא לא יכולה להיות שופטת בבית המשפט העליון, אני בהחלט לא יודע.
כמו שהיא לא יכולה להיות דיינת, זו אותה פונקציה.
לא, זה שני דברים שונים.
דיינת ושופטת זה אותו דבר.
לא, לא, זה שהדברים שונים לחלוטין.
אבל רגע, דיינת היא לא יכולה. אני לא רוצה להיכנס לפרטים, רק באופן כללי אתה מסכים שיש לאישה פונקציות מסוימות שהיא מבחינה הלכתית לא יכולה לעשות אותם, רק גבר. ובנורמות החילוניות אין פונקציות כאלה.
רק
כל השוויון, ההפך, מי שמפלה הוא אפילו עבריין מבחינת החוקים ההומניים והשוויוניים. אז בעצם אנחנו יוצרים כאילו שני סוגי חיילים. חיילים הומניים וחיילים שיש להם פונקציות לנשים אחרות מאשר ל...
אני באמת לא יודע, אתה מדבר איתי על דברים שהם פונקציונליים, ואני מדבר על דברים שהם מבחינה ערכית. האישה שווה לאיש בכל עניין, בכל דין, בכל הלכה ביהדות. וזה הכלל של כל התורה כולה. יכול שזה לא ידוע לך. אבל ההלכה אומרת, ישווה, כתוב, אישה לאיש, לכל עניין שבתורה. אז אין הבדל בדינים בין אישה לאיש.
אישה אבל פסולה לעדות.
אין הבדל בכלל.
אבל אישה פסולה לעדות, עובדה.
זה משהו אחר, בגלל שלא רוצים שתיכנס לפונקציות האלה, עם פונקציות שמסבכות את חיי הבית, את חיי המשפחה, את חיי הרגש.
אבל הרב צפניה דרורי, אתה לא יכול...
זה קשור לדברים אחרים.
אתה אומר דבר והיפוכו. מצד אחד אתה אומר שישווה, כתוב, אישה לאיש. וכשאני אומר לך, אבל אישה פסולה לעדות, אז אתה מודה לי שהיא לא שווה לאיש. אז איך זה מסתדר?
אז אני מסביר לך, מבחינה פונקציונלית, יש דברים שלא הטילו על האישה. כמו שבצהל, למשל, לא מטילים על אישה לסחוב תרמיל של 60 קילו, או פצצה שהיא שוקלת 40 קילו.
אז בעצם אתה אומר ש-60 קילו זה דומה לזה שהיא לא יכולה להיות דיינת.
יש בעיות פונקציונליות שלא רוצים לערב אותה בזה, כי זה ישבור את המבנה שלה. היא לא מתאימה לזה. אז יש דברים שלא מתאימים פיזית. יש דברים שלא מתאימים מבחינה מנטלית, שהם עלולים לסבך את החיים שבין האיש ובין האישה. ועליהם עשו הבדלים, אבל לא הבדלים שנובעים מהערכה, אלא הבדלים שנובעים מהצד הפונקציונלי שממלאים בחיים. האישה לרוב מבטאת את הרגש, את הרחמים, את האהבה, את הנינוחות, והמציאות הזאת שהיא תכניס אותה למצב של מתח, של עצבים, היא מציאות שהיא הרבה יותר קשה לה מאשר לאיש, ואז יש הבחנות מתי נכניס את האישה לפונקציות האלה, מתי לא נכניס אותם, אבל זה דברים שקשורים לצד הפונקציונלי.
הרב צפניה דרורי, שאלה לסיום, אתה סבור שמבחינה הלכתית אסור להחזיר משטחי ארץ ישראל השלמה על פי המפה שתקבע על פי הרבנים הדתיים שזאת ארץ, זאת גבולותיה של ארץ ישראל?
כללית, ברגע זה שיקבעו גבולותיה של ארץ ישראל
על פי ההלכה, כאילו יש גבולות מסומנים.
הגבולות הם תלויים באיזה מצב, אני לא יכול להגיד לך את זה בצורה...
נניח יהודה ושומרון הם בכלל ארץ ישראל.
עוד פעם אני אגיד עכשיו ככה, יהודה ושומרון הם ארץ ישראל.
ואסור על פי ההלכה להחזיר שטחים למדינת ישראל?
ומיהודה ושומרון, אם אין מצב של פיקוח נפש לאומי, אסור להחזיר אותם.
אסור מבחינה הלכתית, כן?
אסור מבחינה הלכתית, נכון.
תודה לרב צפניה דרורי, רבה של קריית שמונה וראש ישיבת הסדר קריית שמונה.
תודה רבה.
יום טוב.